שלום וברכה. אנחנו הולכים ומתקרבים לחג הפסח, והמהר"ל מפראג הקדיש ספר שלם על נושא יציאת מצרים, ההגדה של פסח. טוב, ספר הוא ארוך, אז לא נלמד את כולו, רק רציתי להוציא משם כמה נקודות. הנקודה הראשונה נמצאת בפרק ראשון. השאלה היא שאלה מעניינת, האם יש, מה המקור להיתר לומר את ההגדה של פסח? נכון, התורה ציוותה והגדתה, אבל גם זה לא דבר מובן מאליו. כלומר, זה שהתורה אמרה זה נכון, השאלה היא מדוע היא אמרה, הרי לכאורה היה צריך להיות אסור לומר את ההגדה של פסח, וזאת למה. כאן אומר המהר"ל על הפסוק בפרק ראשון, מי ימלא אל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. רצונו לומר כי סיפור שבחו של הקדוש ברוך הוא אי אפשר. משני פנים. האחד, מצד שלא נוכל לעמוד על הגבורה בעצמה, כמה גדול גבורת מעשיו. והשני, מצד שם רב, בריבוי אין תכלית להם. ולפיכך סיפור שבחו אי אפשר, מצד האיכות ומצד הכמות. אם מצד האיכות שאי אפשר לעמוד על איכות גבורת מעשיו, וגם מצד הכמות אי אפשר. וכנגד הראשון אמר, מי ימלא את גבורות השם? שהרצון בזה, מי יוכל לדבר הגבורה ולרדת התכלית, על תכליתה? ולפיכך אמר לשון מילל. כי לשון זה בא על דבר חידוש, כמו מי מילל לאברהם מניקה בנים שרה. וכנגד ריבוי הכמות, שהם בלי קץ ותכלית, אמר ישמיע כל תהילתו, אמר כאן לשון כל תהילתו שרצונו על הכמות. כלומר, במילים פשוטות, אי אפשר לספר את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, לא מצד הכמות ולא מצד האיכות. כמות, יש המון דברים, כמו שרגילים אמרו, הרבה דברים עשה לנו הקדוש ברוך הוא, ואתה לא תמיד יודע את כל הפרטים, אתה לא יכול לדעת את כל הפרטים של גבורותיו, וגם האיכות עצמה, העוצמה של הגבורה האלוהית, לא ניתנת להשגה. ועל יסוד זה מצאנו את המשנה המפורסמת, את הברייתא המפורסמת, פרק אין עומדין, במסכת ברכות, ההוא דנחית קמא דרבי חנינא, כלומר, חזן שהיה אצל רבי חנינא, אמר האל הגדול הגיבור והנורא האדיר והאמיץ והעיזוז והאמיתי והירוי וכו'. אמר לסיימתינו לכולו שבחי דמרח, האם אמרת כל מה שיש לומר? אשתה אנו שלושה אילב דאמרינו משה באורייתא ואנשי כנסת הגדולה תקנינו בתפילה. לא ואמרינן לאו. כלומר, אפילו גדול גיבור ונורא, אנחנו אומרים את זה רק בגלל שמשה אמר ואנשי כנסת הגדולה תקנו. ואת אמרת ועזלת כולה היי. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיה לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב והיו מקלסים אותו בשל כסף. עד כאן. אז כלומר, ודאי שזה גנאי. אתה אומר, המלך הזה הוא עשיר מאוד. יש לו לפחות 100 שקלים. נו באמת, אז זה כלום. הוא פירש הרמב״ם ז"ל, כי אין לספר שפחו מצד האיכות. שאין לעמוד על שפחו עד אחד מגיע השבח ההוא שמספר. וגם מצד הכמות, גם כן. שאין לגמור שפחו מצד הריבוי ששפחו, הם בלי תכלית וקץ. ולפיכך אמר שהוא משל למלך, כי אם מקלסים אותו בשל כסף, הרי חילוף יש בין כסף ובין הזהב, מצד האיכות. ומה שיש לו אלף אלפי אלפים דינרי זהב ומשפחים אותו באלף, הרי חילוף זה מצד הכמות. ומפני זה יש לשאול, איך אנו מצווים לספר נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא בליל היציאה, ולמה לא נאמר בזה גם כן מי ימלא גבורות השם? כן? כלומר, לא מובן למה התורה ציפתה עלינו לעשות דבר שהוא מצד עצמו בלתי אפשרי. לספר גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל תירוץ קושיה זאת. עכשיו צריך להבין, יש הבדל מאוד גדול בין אמירה שעניינה לומר אמת פילוסופית לבין אמירה מוסרית. כלומר, אם אתה בא להסביר את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא בתור פילוסוף, אתה בוודאי תגיד דבר לא נכון. לא נקבל. אבל אם אתה בא למלא את חובתך המוסרית להודות לשם, אז זה כבר משהו אחר לגמרי. אז אם זה באמת כדי להודות לשם, תמיד תגיד את זה. אז יהיה קשר. זה משהו מרקם. אבל תירוץ קושי הזאת, שוודאי, כשבא לספר שפחו של מקום, בוודאי בזה שייך לומר מי ימלא לגבורות השם. אבל מה שאנו מצווים לספר בליל היציאה נפלאותיו, אין זה בשביל להגיד שפחו. רק שאנו מספרים שפחו, שלא נהיה כפויי טובה, שעשה הקדוש ברוך הוא לנו ניסים ונפלאות, ואיננו מודים לו עליהם. וכי אין אנו מחויבים לספר מה שהיטיב עמנו, אף על פי שאפשר לספר כל הטוב שעשה עמנו. ואף מקצת נפלאותיו, מכל מקום, בשביל זה אין לומר שלא לספר מקצת מהן, לומר שאין לנו כפויי טובה. ואפילו בשביל מקצת טובו שעשה עמנו, יש לנו להודות לו. והכי מוכח שכל מקום שאין כוונתו לספר שפחו, שאין איסור. דהה, כאמר השתא, אנו תלת אילב דאמרינו משה. כלומר, הרי בכל זאת, רבי חנינה אומר שיש שלושה דברים שכן אפשר לומר. גדול, גיבור ונורא. איך אפשר לומר? והשתא יוקשה, כיוון שאסור לספר בשבחו של מקום, תקשה לך למה אמר משה שבחו של מקום? האל הגדול, הגיבור והנורא, והרי אסור לספר בשבחו. אבל משה לא הייתה כוונתו לספר שבחו, רק היה כוונתו לומר לישראל שיהיו יראים מפני השם יתברך, כי הוא אל הגדול, הגיבור וגומר. ובשביל אלו השלושה דברים, הגדול, הגיבור והנורא, יש להם להיות יראים מפניו. כל שכן שיש לו כל השבחים. ולפיכך הותר למשה לספר שבחים אלו. ובשביל זה היה מותר לאנשי כנסת הגדולה לתקן אותם בתפילה. שעתה אין נראה שבא לגמור שבחו של הקדוש ברוך הוא, אף על גב דבתפילה, בא להזכיר שבחו מכל מקום, אין נראה לומר שבא לספר כולם, כיוון שנקד בתפילה לשנה דקרה. כלומר, כיוון שבתפילה אני מתייחס למשהו שמשה אמר, אז אף אחד לא יתאה לחשוב שאני מתכוון לספר את כל שפחו, והוא צריך לומר גם כן, ואנטו אנשי כנסת הגדולה ותקנו בתפילה, שאם לא כן, אף על גב דאמרינו משה, לא היה רשאי לאומרה, בשביל שהיה נראה כאילו בא לספר שפחו של מקום, שלא היה נראה שנקד לשנה דקרה, רק שהיה בא לספר שפחו. אבל עכשיו, שתקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, מוכח שאין אנו באים לספר שפחו של מקום, רק להתפלל בתפילה הקבוע לנו אנשי כנסת הגדולה שתקנו אותה, לפי עניין הכתוב שהזכיר משה, אלא גדול הגיבור והנורא יתברכו. זאת אומרת, מה שבעצם אומר לנו המהר"ל כאזהרה, בעצם סיפור האגדה הוא סיפור אנטי-פילוסופי. כלומר, הפילוסוף חושב שהוא יכול לדבר על האלות, אומר המהר"ל, אני לא יכול לדבר על האלות, אני יכול להודות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני מעביר את הדיון בקדוש ברוך הוא מן החוכמה אל המוסר. וזה קצת מזכיר לי את ההבדל בין מה שאנחנו אומרים כל בוקר לעומת מה שאמר דקארט. דקארט אמר, אני חושב, משמע אני קיים, ומתוך מה שהוא חושב הוא הגיע גם למציאות האלוהים. זאת אומרת, מציאות האלוהים מתבקשת מתוך שכלו של דקארט. יש בזה גאווה עצומה, כן? גאווה שאדם חושב שהוא יכול בשכלו להקיף את המציאות האלוהית. לעומת זה, בבוקר כשאדם מתעורר, אף על פי שאדם הוא האישיות בעלת תבונה, מה שהוא אומר זה מודה. מודה, מתוך זה אני קיים. מודה, משמע אני קיים. וזה המעבר, אם כן, בין השכל הפילוסופי, הלוגי, אפשר לומר, אל ההכרה המוסרית. שזה המאפיין של הגדה של פסח. כן? הרב מדבר על הפילוסופיה, אבל יש כיבת אחר, להיסטורית. האם אני בא לספר היסטוריה? האם אתה בא לספר? גם היסטוריה אתה לא יכול לספר. אתה יודע כל מה שקרה? הרי אין שום היסטוריון שיכול לכתוב ספר היסטוריה. כי הרי מה זה ספר היסטוריה? זה לספר מה שהיה. כל מה שהיה. אז זה יכלה הזמן ומה לא יכלו. תמיד ההיסטוריון חייב לבחור מה הוא יכניס לתוך ספר ההיסטוריה ומה לא. כן? אז זה אותו חיסרון כמו שיש לפילוסוף. אז גם כן, לכן יש קושי, מה זה כל המרבה לספר ביציאת מצרים? איך אתה יכול להרבות לספר במאורעות שכבר לא היו? שאתה כבר לא איתם? מה שהגיע אליך, אתה יודע. מה שלא הגיע, אתה לא יודע. אז איך אתה יכול להרבות לספר ביציאת מצרים? אלא הכוונה מרבה לספר שהוא מסיק מזה את המסקנות כיצד הוא יוצא ממצרים. למשל, כאשר אתה תחת שלטון של רומא, אז אתה צריך לשאול את עצמך, איך אני יוצא מהשלטון של רומא? איך אני יוצא ממצרים? זה נקרא להרבות לספר. כן? כלומר, אפשר לומר שאחד הדברים שכן קיבלנו מהסיפור של יציאת מצרים, זה אהבת החירות. כן? כלומר, עם ישראל רוצה חירות, והוא מלמד את החירות הזאת לעולם כולו. עד כדי כך שכולם רבים בשאלה, מה זה החירות הזאת? כן? יש מי שאומר, כמו בג'ורג' אורוול, שהעבדות זה החירות. ויש כאלה שאומרים, לא, שהחירות זה החירות. זה מחלוקת מפורסמת. טוב, יש שאלה נוספת, שעוד איזה נקודה קטנה שאני רוצה, שהייתי מבקש שנלמד אותה, זה בפרק רביעי של גבורות השם, על מדוע עם ישראל נוצר דווקא במצרים, השתעבד דווקא במצרים. למה לא באומה אחרת? הרי הכתוב אמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. לא נאמר איזו ארץ. והמציאות ההיסטורית הייתה שזה היה במצרים. יש את השאלה, למה דווקא מצרים? כי הרי לא סתם, מצרים מהווה כמין רחם שבתוכו נוצרה האומה הישראלית. אז התשובה היא, משום שמצרים זה ההפך של ישראל. אז זה דבר מאוד מעניין. אם אתה רוצה לדעת איך נראית מצרים, תצלם את עם ישראל, תעשה היפוך, אתה מקבל את מצרים. זאת אומרת, יש איזו שייכות בין ישראל לבין מצרים. השאלה איזה סוג שייכות זה. כן? בזה דן המהר"ל בפרק רביעי, פרק ארוך, לכן אני אקרא ממנו רק חלק קטן. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כדן אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. זה נאמר בפרשת החרימות, כפתיחה לפרשת העריות. אז בספרה, מניין שלא הייתה אומה באומות שהיו דרכיהם כמו מצרים. תלמוד לומר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. ומניין שהדור האחרון שהיו מקולקלים דרכיהם יותר מכולם. תלמוד לומר, אשר ישבתם בה לא תעשו. זאת אומרת, האומה המקולקלת ביותר מבחינת העריות הייתה מצרים. ודווקא בדור של יוצאי מצרים. מניין, עכשיו יש פה, המדרש מוסיף דבר מזעזע, מניין שישיבת ישראל גרמה להם כל המעשים האלו. תלמוד לומר, אשר ישבתם בה, לא תעשו. מניין שלא הייתה אומה מקולקלת דרכיה יותר מן הכנענים, תלמוד לומר, וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שם, לא תעשו. ומניין שהמקום שבאו שם ישראל מקולקלים ביותר מכולם, תלמוד לומר, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. כלומר, הרי לא כבשו את כל ארץ כנען, כבשו רק חלק. אז החלק של ארץ כנען שכבשו, שמה היו הכי מקולקלים. ומניין שביעתם של ישראל גרמה להם את כל מעשיהם האלו, תלמוד לומר, אשר אני מביא אתכם, לא תעשו. רבי שמעון אמר, מי פעל ועשה, קורא הדורות מראש. ראה את הדור חייו, שיבואו ישראל ויפרע מהם. עד כאן. כלומר, בעצם יוצא שהשיעבוד במצרים יש לו מטרה בשביל להעניש את מצרים ובשביל להעניש את הכנענים. העונש ביהדות זה אף פעם לא נקמה, זה תיקון. כלומר, בעצם המטרה היא לתקן את מצרים, גם אם זה כואב, ולתקן את כנען, גם אם זה כואב. מפני כי הדבר, אז על זה אומר המהר"ל, מפני כי הדבר מתפעל מהפכו. מצד שהוא הפכו לו, פועל בו. ולא יתפעל הדבר מעצמו. לכך כאשר רצה השם יתברך שמו. לקיים הגזרה שגזר על זרע אברהם, כי גר יהיה זרעך ועבדום ועינו אותם 400 שנה, לא היה זה אלא באומה שהם הפכים להם. כלומר צריך דווקא אומה שהיא ההפך הגמור. כי מצד אשר הפכים להם, יתקיים בישראל ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ועניין שהם הפכים להם, כי עצמם של מצרים דבוקים בזנות, וכל דבר תאוב, ונמשכים בטבעם אחר הזנות, ומעשים אשר הם תאובים. בישראל, עצם שלהם זרע אמת, גדורים בעריות, וקדושים ומובדלים מכל העריות, כמו שאמר הכתוב, שבטיה עדות לישראל שהעיד שמו עליהם, שהם בני אבותיהם. ואחת הייתה במצרים שזנתה ופרסמה הכתוב שנאמר ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי, מלמד שלא הייתה בישראל רק זו. כדי איתה בויקרא רבה ועליהם מפורש בקבלה, גן נעול אחותי חללה. אמר רבי פנחס, גן נעול אלו בתולות, גל נעול אלו הבעולות, מעיין חתום אלו הזכרים, הרי כי ישראל הפכים למצרים. המצריים דבוקים בזנות, וישראל מובדלים מן הערווה ומן הזנות. ומאחר שגזר השם יתברך שעבוד ועינוי על ישראל, והדבר יתפעל מהפך שלו, לכן ראוי שיהיה השעבוד באומה שמפכים להם. וזהו עניין אחר, אחד, סליחה, שראוי לישראל להיות משועבדים דווקא למצרים, כי לא יתפעל דבר, כי מהפכו. עכשיו, מה זה ההופכיות הזאת? אז הוא אמר, הזנות לעומת הגידור מן העריות. אבל כאן הוא מוסיף עוד קצת, שזה בעצם, מה? כלומר, אם אתה רוצה לפתח איזשהו כוח, אתה צריך כדי שהוא יתפתח כוח נגדי לו. אם זה כוח שהוא לא נגדי לו, אלא מקביל לו, אז זה לא משנה שום דבר. למשל, אם אדם רוצה לחזק שריר, שריר בידיים, אז הוא מרים משקולת. אם אתה תגיד, כדי לחזק שריר, אתה צריך, אני יודע, לשיר, זה לא יעזור כלום. השירה, אמנם דבר יפה מאוד, אבל זה לא מקדם את הכוח שאתה רוצה לפתח. אתה יודע? לעומת זה, המשקל הנגדי, זה מפתח את השריר שאתה רוצה לפתח. מובן? טוב. אז... ועוד יש בזה סתרי החוכמה. מה זה סתרי החוכמה? אם אתה מעמיק, ישראל ומצרים מייצגים הפכים מהותיים, כן? אונתולוגיים, כמו זה. מה שהיו ישראל משועבדים דווקא במצרים ולא במקום אחר, וזה כאשר אמרנו כי המצרים הם דבוקים בזנות, ידוע כי הנמשך אחר הזנות הוא נמשך אחר החומר ומעשה בהמה. ולפיכך אמרה התורה במנחת סוטה, שיהיה קורבנה שעורים, לפי שהיא עשתה מעשה בהמה, לכן קורבנה מאכל בהמה. כי עניין הזנות הוא מתאבות הגוף. וישראל, שהם נבדלים וקדושים מן העריות, זה מפני שהם נמשכים אחר הצורה, שהיא קדושה ונבדלת מן עניין החומר. אז יוצא לפי זה שמדובר פה בניגוד בין החומר לצורה. ישראל מייצגים את צורת העולם, המצרים החומר של העולם, ומתוך כך משיכתם, אחרי הזנות. ובשביל זה קרא יחזקאל את מצרים חמורים, אשר בשר חמורים בשרם, להודיע כי עניין מצרים חמורים וכל פעולתם חומרים, וכל פעולתם נמשך אחר זה. ובבראשית רבה פרשת ויחי, אל נא תקברני במצרים, שלא ייפדו בי המצרים שהם משתחווים לסה, ואני נמשלתי בסה, סה פזורה ישראל, במצרים כתיב אשר בשר חמורים בשרם, וכתיב ופטר חמור תבדה בסה. ובשמו, אז אם כן, יש יחס בין החמור לסה. ולכן, ישראל, כדי להיבנות כסה פזורה ישראל, היו צריכים להיות במקום של בשר חמורים. ובשמות רבה, הרבה ניסים עשה הקדוש ברוך הוא לישראל, הרג בחורי בהמה שהם משולים לבהמה שלמה אשר בשר חמורים בשרם, הנה תמצא כי המצרים דומים ונמשלים לעניין החומר, וישראל הם נמשכים לעניין הצורה. ולכן המצרים נמשכים אחר הראוי להם, וישראל אחר מה שראוי להם מצד עצמם, שהם קדושים ומובדלים בעצמם מכל הראיות. וכאשר תבין זה היטב, יש לך להבין כי החומר מציאות פחות, כי הוא דבר חסר במה שהוא חסר הצורה שעל ידה מציאות בפועל, כי החומר נחשב בכוח, וכל כוח בשביל שאינו בפועל הוא חסר, והצורה היא הפך זה שהיא שלמות ואין חיסרון בה כלל. וישראל, בעבור שעצם שלהם במדרגת צורה נבדלת שלמה, לכן אם אין לישראל עניין הראוי לצורה, כאילו אין להם מציאות כלל, כי זהו עניין הצורה הנבדלת אשר אין בה חיסרון והוא שלמות, ואם יש בה חיסרון, כאילו אין בה צורה נבדלת. ולכך אמר, ולכך, כאשר לא היו ישראל בשלמות אמר, שתאמר, בסדר, אתה מספר לנו ישראל גדורים בעריות, נו, באמת, למי אתה מספר את זה? הרי אנחנו רואים שיש בישראל כן משיכה אחרי הזנות. אין, יש גילוי עריות בישראל. התשובה היא, כאשר יש גילוי עריות בישראל, ישראל מתבטלים, מתבטלים ממעלתם לגמרי, ומשתעבדים לאומות. לכן, כאשר לא היו ישראל בשלמותם, כאשר היו במצרים שעדיין לא היו בשלמותם, עד שהיו 600 אלף שזהו שלמות ישראל, היו ישראל כאילו לא היה להם מציאות כלל. כי עניין הצורה שהיא שלמה, ואם אינה שלמה, אין לה עניין הצורה. ולכך היו משועבדים תחת יד מצרים, ובזה היו כאילו לא היה להם כלל מציאות. כי כבר אמרנו, כי אין דבר שמציאותו יותר פחות כמו החומר, ומה שהיו ישראל משועבדים לאומה כמו זאת, שאין מציאות יותר פחות כמוהם, הרי כאילו אין להם מציאות כלל. ודבר זה, מטעם אשר אמרנו למעלה, בעבור שעצם ישראל צורה נבדלת שהיא שלמה, ובעבור שלא היו שלמים, אין להם מציאות. ולכך נשתעבדו במצרים דווקא. כלומר, צריך שיהיו תחת אומה שהיא הפך להם, ואז אין להם מציאות. וכך שברגע שהם יוצאים ממצרים, הם יוצאים מן העין אל היש, כמו לידה חדשה. נשים לב שלפי המהר"ל, לידת עם ישראל הייתה בשעה שיצאו ממצרים, ולא בשעה שקיבלו את התורה. כי יש טעות מצויה לומר שעם ישראל נוצר בסיני. זה לא נכון, אין לזה שום מקור, ואל תגידו לי את הפסוק, היום הזה נהייתה לעם. זה לא נכון. הפסוק לא אומר את זה. מה? לא, בסדר, אבל חז"ל אמרו שהפסוק שנאמר בשנת ה-40 מתייחס רטרואקטיבית למעמד הר סיני. אבל אין הכוונה שמה שנהיינו לעם, פשוט זה לקטוע את הפסוק. הפסוק אומר, היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך. כלומר, עד עכשיו היית לעם. עכשיו אתה לעם לשם אלוהיך. אבל עם היית מקודם. כי הרי למי הקדוש ברוך הוא נתן את התורה? למישהו שהגיע להר סיני. למה הם הגיעו להר סיני? כי הם היו כבר עם. והעם הזה נוצר יש מאין בשעת יציאת מצרים. רבי חנניה, בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ מחפץ, תורה ויגיד.